טוב, צריך קצת לרענן את החומר מאת חנוכה חזרה למציאות שלי, אז אני חוזר ונתן איזשהו תמצית של שתי דקות לפני שנתקדם הנציב כאמור בא לכתוב הקדמה לשאילתות. השאילתות הוא בעצם, נקרא זה אחד החיבורים ההלכתיים השיטתיים המסודרים הראשונים שפות שהגיעו לידינו אחרי חזר. כמובן, לא מדבר כרגע ספרות חזר, עכשיו, והוא ניצל בהזדמנות בעצם לכתוב איזשהו סקירה מקיפה, לסרטט בעצם את התפתחות תורה שבעל פה במידה ידועה, אבל פחות היסטוריה, יותר ברמת התבניות המחשבתיות. אני צריך לקטלג את ההקדמה שלו, זה יותר חיבור מחשבתי, פחות חיבור מספר הספרה באזור המחשבה, לא באזור ההיסטוריה. הוא מוצא פה בעצם תבניות שונות לדוקי לימוד, למפעל ההלכתי. עכשיו, הוא פותח בעצם בשאלה מאוד יסודית. הוא בעצם פותח בשאלה על היחס שבין עולם המעשה לעולם הלימוד. כי בסופו של דבר, וזה נושא שכמובן בנזר חיים ולוז'י נפך להיות יותר ויותר משמעותי, עד כמה אנחנו בעצם רואים את כל הלימוד כמכוון מעשה, שבעצם אתה לומד ושאתה מה לעשות. ונדמה לי שציטטתי לכם פה לפני כמה שבועות את הרבחי, שאומר, אם אדם לא כהן, חבל לבזבז זמן, אם עוד יכול תרומות. ואם אדם לא נשוי, חבל ללמוד ללכות גירושי, אם אדם נשוי, חבל ללמוד ללכות קידושי, וכן הלאה. לעומת כמובן, מסורת אחת לגמרי, שם חיים ולושי נפאר ורומם אותה, שבו נלמד בשביל הלימוד לשם הלימוד. אז גם בדמידה שלא קיים, אז אני אתעמק בדיני עבודה, ולא בגלל שאני מאמין שחל בבוקר זה יכול להיות רלוונטי, אלא בגלל שגם היום, גם כרגע, בשעה שמידה שאיננו, זה בכל זאת רלוונטי, כי הלימוד עצמו חשוב, וכנ"ל, לדוגמה, נדמה שדיברנו פה על גישת התוספות, דוגמה גישת הריף, שהריף בצורה שיטתית קוצץ החוצה כל מה שלא למעשר, וזאת השם, שיהיה למעשר, זה לשבור את הראש. לעומת זאת, התוספות, זה לא עניין אותם, הם כתבו תוספות אזרחים, כמו בבא קמא, כמו על סוכה, כמו על ברכות. עכשיו, זאת שאלה אחת כמובן, וכרגע פחות, הוא דן בו יותר בשאלה אחרת, וזאת השאלה, גם כשאני, לא האם התכלית הלימוד היא עיונית, אידאית או מעשית, אני בדרך איתה, מה שהוא דן זה בשאלה, גם כשאנחנו רוצים לבנות עולם הלכה למעשה, גם כשאנחנו מכוונים כלפי המעשה, מה עם יחסי גומלין, או איך הדיון ההלכתי של מחירות, תקראו משל שוט. בשוט הרי יש כל שוט שהוא הלכה למעשה, מחירות, לא שוט שהוא כמו שגת אריה, כאילו שגת אריה זה שוט מהסגנון, הן כי עצמה דורד הדרבנה. אז יש איזה דפקים הלכה למעשה, אבל הוא מעוניין בדיון. אבל למשל, יש לשם שאלה, אין ביום כיפור, יש איסור תחומין. יש איזה נפקא מינה בסוף, אבל לא בגלל שמישהו שאל אותו, האם ביום כיפור אני יכול ללכת ברגל אפרת. אלא זה בגלל ש... הם זמנים אותו ברמה התיאורטית, האם ביום כיפור דומה לשבת, או שונה משבת, או צריכות לבד, כן, עוד התחומין, השיטת בין טוב, דומה הסוג הזה. עכשיו, אבל נגיד, כל שוט אמיתי, כמו נדע ביהודה, אתה מסופר, וכן הלאה, יש שורה תחתונה, מה צריך לעשות, ויש דיון שקודם לו. והדיון, וזה הנקודה, פה הנקודה שהוא בעיקר מתעניין בו. מעמד הדיון לעומת מעמד המסקנה. כאילו, איפה המסקנות עומדות בעסק הזה, איפה הדיון עומד בעסק הזה, ומה עושים איתם. עכשיו קראנו פה, ובאמת כאן הרבה בטקסט, קראנו פה בעצם את הרעיון שלו של אש דעת. נכון, שיש שורה תחתונה, מסקנה, שזה הוא קורא דעת, ויש אש, שזה הדיון הקודם והמקדים. לפני שאני מגיע למסקנה, יש את הדיון. עכשיו, זה נכון, בסופו של דבר, גם לגבי, כשאני קורא, כל שורות. אבל זה נכון גם, זו הנקודה שיותר חשובה לו, זה יכול לא לגבי, אם החתם סופר כתב תשובה, אז יש את הקטע של האש, שזה השתי דפים שבו הוא מתפלפל, ויש את הדעת, שזה השתי שעות האחרונות, לכן הלכה למעשה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה אחרת. אלא הוא מדבר גם כן על המסקנות, אם נצחה באמת, על הזיקה בין חיבורים שונים, ובעיקר תקופות שונות. כמאז, עכשיו, ופה אנחנו בעצם מגיעים לנקודה, עכשיו אני נדמה לי שכבר עסקנו בזה, אני כרגע אסכם בתוך הנחה שכבר דיברנו על זה. אם זה לא ככה, אז תעצרו. הוא בעצם מסרטט תמונה שבה יש ויכוחים, יש נושאים שהם שאלות פתוחות, שנידונות, בשלב מסוים מגיעים למסקנות. בואו נתחיל הדוגמה הכי קלאסית, בית שמאי בית הלל. כל עוד בית שמאי ובית הלל מתווכחים ביניהם, אז אומרת הגמרא במאות, אלו עשו כדבריהם ואלו עשו כדבריהם, וזה הכל בסדר גמור. ובית שמאי יכולים להתחתן עם נשים ששתה בית הלל עם עריות וההפך. כל עוד אלו ואלו, מדהיינו, כל עוד יש אסכולות שלנו בבתי מדרש שונים, זה לגיטימי וזה לגיטימי. לעומת זאת, אחרי שיצא בת קול והכריע שהלכה כבית הלל, מי שעושה כבית שמאי, אז הוא עושה נגד ההלכה. זה לא משנה אם הוא יסביר לי שהוא חסיד של בית שמאי, והוא לומד כל דבר בית שמאי, והוא התעמק בתורתם. אם הוא רוצה לקיים מצוות תלמוד העיונית תיאורטית, קדוש יאמר לו. כי מי שהחליט לתת חבור אך ורק השתת בית שמאי, הוא כן תלמוד תורה למהדרי. אבל אם הוא ינהג ככה, אנחנו נגיד שהוא זקן ממראה, או מעין המקבילה המודרנית של זקן ממראה. זאת אומרת, ברגע שהאחה נחתכה, אז היא הופכת להיות קבועה ומוחלטת. אז ניקח עוד דוגמה שניים, אז צריך להתקדם פה. קנה לו אביי ורבה. לפני שחזל קבעו שהבית ורב הלכה הלכה כרבה, חוץ מיאל כגם. אז אפשר לפסוק כמו הבית, אפשר לפסוק כמו רבה, אפשר לפסוק שאתה הלכה כלבית, אפשר לפסוק מראש כמוהו, אפשר ל... וכמובן, גם שאתה הלכה ניתן לסמוך על דעתו. ברגע הבא שזה נקבע ככה, היום, אז אם יש מחלוקת, נגיד, בין השח לרמה, אז אני יכול לומר, מישהו שיושב בחדר הזה פה, יכול להיות מחלוקת שקולה, אם אכן היא שקולה לדעתי, דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד. יש משם מחלוקת מתחת יכול נידה. השח והרמה בעצם חולקים, ונדמה לי גם, זה מחבר מחבר והבח נגד השח והרמה, או משהו, כיס מהבעתם זה שניים או שניים. אבל יש מקום, אז מי ששואל אותי, אני אומר לו, דבר כמר עבד, דבר כמר עבד. זה מחלוקת שקולה, פלוס מינוס. מבחינת הסמכות, מבחינת הסברות, אבל אי אפשר לומר כזה לבית ורבה יותר. אני לא יכול לומר לך, תוכל, תעשו מה שנראה לכם. גם לא יכול לומר, שבשל ידך, את מניח, יש מחלוקת בין השח לרמה, שנראה שהשח משכנע. כמו שאומר, בשל ידך, את מותר לסמוך על הרמה. אבל אי אפשר לומר את זה על הבית ורבה. בשביל הדחק אי אפשר להסתמך על הבית. למה? כי באו וקראו מחירות, המערכת התגבשה לכדי מסקנה, לכדי מסקנה מוחלטת. וממילא, אני מבין שבאת, עכשיו נדמה לי שבפעם אחרונה, אני זוכר, אנחנו דיברנו, איפה זה עובד בתקופה המוחלטת, הראשונים מול האחרונים, ובטחת השאלה פה, האם האחרונים יכולים לחוק הראשונים, ואני זוכר לך, הנקודה האחרונה הייתה, פלוס מינוס, שהנקודה הזאת יש הבדל גישה בין העולם הישיבתי לבין העולם ה... אני תמיד מגזים, אני אתן שתי הקוד סרטוט האקטואליה בסיפור הזה. הפסיקה, זה מי לא דיברנו, אם דיברנו אז תעצור אותי שוב. באיזשהו מקום קרתה מהפכה פסיקתית בתחילת המאה ה-20. משהו מוזר, שזה קצת הולך יחד עם הבריסקאים, למרות שהם לא יודעו לפסוק. בשביל לפסוק צריך שתי תכונות. צריך קודם כל יכולת כושר ניתוח, צריך החלטיות. הבריסקאים התברכו במידה רבה בתכונה הראשונה, במידה מאוד 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 מועטה בתכונה השנייה. כולם היפוכונדרים מוחלטים, וחסרי יכולת החלטה גם בעניינים מעשיים, ולא רק בעניינים הלכתיים. אבל מבחינה, מה בעצם היה המסר המרכזי של רב חיים? המסר המרכזי שלו היה שכל מטבע יש שני צדדים. אין נכון ולא נכון. אלא יש היגיון אחרי שני צדדים. הוא לא בנה, הוא סולובייצ'יק אחרי זה בנה בפילוסופיה דיאלקטית. שהוא דיבר על האדם הראשון, על האדם השני, ולחסד וגבורה. רב חיים לא כתב פילוסופיה. אבל מה המסר העמוק מאחרי תפיסתו? המסר העמוק מאחרי תפיסתו היא בעצם דיאלקטית. שהמציאות היא בעצם דיאלקטית. למה? מסיבה פשוטה. אם המציאות היא בעצם חד גונית, אם יש אמת אחת, אז זה לא הגיוני שכל הזמן יהיו מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. הגמרא בסנהדרין נמצא מתארת את זה ככה. הגמרא בסנהדרין אומרת שבהתחלה בקושי יהיו מחלוקות, עד שרבו תלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם. זאת אומרת, בעולם מתוקן, שתלמידים לא בוכים אחרי שנה מת, אלא יושבים שנים ארוכות ונמצאים כל יום בסדר ושוברים את הראש, אז אם אנשים מקבלים הכוונה והדרכה טובה, יגיעו את המסקנה. ואם לא יגיעו את המסקנה, כנראה שמישהו פקשש בדרך. למה הוא ביקשש? כאילו שימש כל צורכות. זה יכול להיות, הוא לא מספיק זמן, הוא לא מספיק בעומק, הוא לא מספיק מרוכז, וכדומה. הרמב״ם, שהיה רציונליסט גדול ומאוד האמין בכוח הסיגיון, אז בגמרא למורה נבוכים הוא מאוד מתלבט איך יש טעויות. זו בעיה פילוסופית אצלו. כי הייתכן שיהיו טעויות, אנשים למדו כהוגן, ותאמין שהספר יודע מה שהוא עושה, זה כמו להבדי בגיאומטריה. אם נמצא כל הזמן טעויות, אז זה אמור להטריד אותנו. כי בעצם הכל מסודר, פה בגיאומטריה הפשוטה והברבטית. עכשיו, החזוני שהרב יחי לבוא וישאל את עצמו, איך יש כפירה, איך יש חילונים? הרי אם האמונה כל כך מוכחת, מצרקת מרחוק, אז לא הגיוני, גם רוב העולם לא מאמין. יש לו קושיה. ניסו קושיה מחשבתית. עכשיו, מה אמר חיים בעצם? ושוב פעם, הוא לא אמר את זה. מה מובלע בעמדתו? כלומר, עמדתו היא שזה לא נכון שיש שחור ולבן, אחד צריך אחד לא צודק. גם ששני אנשים יחשבו לעומק, יהיה מאוד יכול להיות שמגיעים מסקנות שונות. איך זה יכול להיות? כנראה שנקודת המוצא היא שונה. אם יכול להיות שהעולם משדר שדרים שונים. העולם מראש משדר יותר מעיקרון אחד. אז ממילא, ההיגיון שלי עובד כהוגן, וההיגיון שלך עובד כהוגן. אנחנו פשוט, כל אחד מאיתנו נתחיל מנקודת מוצא שונה, כי שנינו זיהינו דברים אחרים. רב מיטל זצ"ל אמר פעם דבר נפלא, הוא אמר, בשביל להיות עם פתיחות, אתה צריך להאמין בתפיסה שהעולם הוא לא כמו אמת אחת. כי אם יש אמת אחת, אז לא יכול להיות שאני מכבד את עמדתך. אני יכול להיות סובלן ככה. זאת אומרת, בלשונו, אם יש שחור ולבן, ואתה אומר שחור ואני אומר לבן, אז אתה או טיפש או רשע. אז או אני, אז אני אומר, אני יכול איזשהו, אם אני סובלני, אני סובל או כלפי טיפשותך או כלפי רשעותך. אני לא יכול לכבד את הדעה, כי זה ברור לי שהיא טעות.
לעומת... שמה? ברוב הדרך
הם מתווכחים,
אנחנו בטוחים
שהם טעות,
ובכל זאת, כאילו, אני נותן לאחר לחשוב.
לא, אני לא חושב ככה. אני חושב שבאמת, זה רק בית המשפט, ואני מקווה שזה מה שאני... כלומר, אם אתה מאמין שיש לו מציאות, עקרונות שונים, אז מה קורה? אני מזהה עיקרון א', אתה מזהה עיקרון ב'. אתה בעצם כאילו מרומם ומנסה עיקרון שהוא קיים, וגם אני. הוויכוח בינינו, איך עכשיו לשקרה ולאזן אותה. אם אתן לך דוגמה מעשית, רוב ההתנגשות הערכיות בעולם, רוב הבעיות הערכיות, הן לא בין טוב לרע, הן בין טוב לטוב. אני אתן לך דוגמה, בתוך חיי הבאת, בסדר, האם אדם צריך לעשות ישיבה גבוהה בלבד, צבא או הסדר? עכשיו, משהו שאומר, שלוש העמדות, שכל אחד מזהה צורך אמיתי. זה לא שאחד הוא פושע והשני הוא והשני הוא צדיק והשלישי הוא טועה. אלא יש פה, נגיד, במקרה הזה שני צרכים, שכל אחד הוא קיים. עכשיו, איך משקלים אותם? איך עושים את האיזון? האם בוחרים את א' בלבד, או את ב' בלבד, או מחליטים לשלב וכו'. כמו שצריך, אז בנקודה הזאת, זה בעצם טוב וטוב, והמיקוח הוא לא מה נכון, מה לא נכון, הוא רואה האיזון בין נכון א' ונכון ב'. וזה נכון לגבי עוד מיליון דברים אחרים. רק אתן לך עוד דבר אחד. אוניברסליות לעומת עם ישראל כעם נבחר ועם סגולה ועם לבדד ישכון. זה לא שעיקרון א', נצטרך לך אור לגויים, נצטרך שנייה לבד, עם לבדד ישכון. זה נכון, זה לא נכון? לא. כל אחד מהם נאחז באמת אמיתית. עכשיו כרגע, איך מצליחים לשלב את שני האמיתות הללו? אז אחד יגיד לך יותר נדגיש את האור לגויים, השני יגיד לך יותר נדגיש את עם לבדד, אחד יגיד... האדם, יש לו קצת טוב יצרה, אחד יהיה סקפטי, הוא כל הזמן יאמר, כבדר וחשדהו, כשתגיש על חשדהו, שהוא מזה דבר אמיתי, שבבן אדם יש יצרה. השני יגיד, בוא נפרגן, ובוא נניח שכולי בסדר. למה? כי הוא יותר, כי הוא מכיר את יצרה טוב, ושניהם קיימים, וכן הלאה וכן הלאה. אז לכן, זה לא שאנחנו טועים שוכנים שהשני טועה. אנחנו חולקים, אנחנו מניחים שיש איזשהו גרעין של אמת בשני. אלא שאנחנו חושבים שהאיזון לא הוגן, וחצי דקה אומרת, למשל, אם אתה קורא ספרות, או אמנות, או מוזיקה וכדומה, יש יצירות שמנסות לאזן, להציג לך השערות של מאוזן. יש יצירות שמציגות עיקרון אחד בצורה מוקצנת. עכשיו, אז מה אתה נקרא את זה? אני לא חושב שעולם הוא כזה. העולם כפי שביצר מציג אותו, הוא לא קיים בצורה הזאת. מה אני חושב? שהוא מציג בצורה עוצמתית גישה אחת, אז יש לי טעם, כי הוא מציג אולי 20% מן האמת, 100% מן העוצמה. והשני שכותב האמת, שכותב יצירה הפוכה, אתה יודע, תקרא את קפקא, מה, אתה חושב שהעולם באמת כמו שהוא מתאר אותו? אי אפשר לחיות בצורה כזאת. ההנחה היא שהוא מצביע על מרכיב אחד, אבל בצורה מאוד עוצמתית. אז אני לא רוצה להיות כמו, כי הוא חשב שזה כל העולם יראה ככה. אבל אני חושב שהמרכיב הזה הוא אחד מני 20 מרכיבים בעולם. אבל לקרוא אותו כדאי, בגלל שהוא מציג את זה בעוצמה. מי שאחרי מציג עיקרון הפוך בעוצמה, ומיני, תסתיים, שמע את זה. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כן.
יש בעיה שאתה מציג, אתה יכול להגיד לגמרי שקר, אבל לא...
כן. אני לא בא לומר שאין גם דוקאי. יש גם דוקאים שקר, או טעות, או... נכון, גם כשאני אומר שרוב ההתמודדות בין טוב לטוב, יש גם התמודדות בין טוב לרע. אבל לרוב, אנחנו דיינו כבר מסננו החוצה לרוב, ורוב הדילמה שלנו הם בין טוב לטוב, ויש גם צודק ולא צודק, אבל הרבה פעמים... זה שאני רואה א', ואתה כאמור ב'. עכשיו, זה לא בכלל. אז הרמב"ם והרייבד חולקים. אז מה, אז הרייבד עשה טעויות, ואתה כבר לא יודע מה הוא מדבר. הרבה פעמים, זה כאן בנצל סובייג'י, ואני חושב שזה יכול לצאת כמעט כל מבין שיהיו באופן עקרוני. אני מסביר את הרמב"ם. אז מה, במסביר זה כך טוב, אז מה הרייבד חושב? אז 500 הסביר את הרייבד, הסביר אותו כל כך טוב, רגע, אם הרייבד כך משכנע, אז מה הרמב"ם חושב כל הרוחות? אז מסביר את הרמב"ם עוד פעם, אחרי שמסבירים אותו והוא כך הגיוני, אז מה הרייבד רוצה? וכך אתה רואה, אתה לא יוצא מזה, כי כל פעם אחד משכנע, אתה משכנע צריך שהוא צודק. מה שורש העניין? יש לי במקום דבר מוצא. כששגת אריה, איך הספר שלו בנוי? השגת אריה אפשר לתמצת אותו בשתי, איך אצלי לכאן? מי זה שגת אריה? טוב, אז בדק את הכותרת, מי זה? הוא שמח. יפה, אוקיי. טוב, השגת אריה היה גדול במשילים במאה ה-18. וכתב חיבור ספר יסוד בשיטת הפלפול, בזה אני לא אומר חלאות זיכרות כולו, כי הוא די פולפל, אבל הוא גדול מדיני המשיבים, וכתוב, טוב, קיצור, אני מבין שזה אומר אחר כך, אני אתן לו ספק גדול השגת אריה. קיצור, השגת אריה, אפשר להפין את הספר שלו בשלושה מילים. או, בשלושה משפטים, אני מתאר את הספר. יש שאלה, שאגב, היא כמו לא שאלה אמיתית. שאלה שהוא שאל בצורה. לא, זו ששאל, שחרו לו מאיזושהי קהילה נידחת, איזושהי שאלה. אבל התשובה, כמעט כל שאלה, כלומר, תשאירו פני שעוד בספר, היא מאוד פשוטה. התשובה היא מחלוקת ראשונים. היי כשאלנו על הגבנה. התשובה היא במקרה הזה, מחלוקת בגמרא, מחלוקת בראשונים. איך לפסוק? האם זה בצד ישראל נוהג? יש כאלה שטיפה יותר מחוכמים, שהם זה לא אוטומטית למחלוקת בראשונים, כי או שיש ספקות, אבל יש הרבה מחלוקות. האם בקעת התורה, האם מי ששכח בקעת המצוות לפני המצווה, אני יכול ללכת אחר כך. שוב, מה תשובה, מחלוקת בראשונים, עכשיו הוא יודע את זה. אז איך זה עולה? זה הולך ככה. האם שם בקעת המצוות אחרי המצווה? תשובה, מחלוקת הרמב"ם לא זרוע. אז מה הוא כותב אחרי זה ארבעה עמודים הזה? זה ניסיון להכריע. הוא רוצה לפסוק כמו הרמב״ם או כמו עוזר רוח. הם כשמה דורק דרבנן, אז הוא רוצה לפסוק או כמו התוספות של דרבנן, או כמו הרמב״ם של פסוק ראשון, או כמו הרשב"א שזה פרשה ראשונה, וכן הלאה. כל היומרתו פשוט לפסוק מי צודק. ומחירות משניים יוצא אחד, או משלוש יוצא אחד, תראו לי כמה דרך יש. ומה רב חיים עשה? עשה בדיוק ההפך. יש דין אחד, מאחד יוצא שניים, נכון? זה מה שאני מנסה לעשות. ואז לכן, כי השגת אריה היא מגמתו, הוא מניח שיש צודק ולא צודק. א', וב', מגמתו היא גם הלכתית. אז הוא רוצה להגיע פסק הלכה. אולי הלכתית זה לא בדיוק מדויק, אבל הוא מגיע פסק הלכה. אבל לעומת זאת, רב חיים בעצם אמר, לא, יש שיגיון אחר, יש שיגיון אחר רייבד, אבל אני לא מנסה להכריע, רב חיים ניסה בכל החיבור שלו, באף אחד אחד, לפסוק מי צודק. אין שם שום ניסיון להגיד מי צודק. ניסיון להראות פנים לכאן, ופנים לכאן. מה? מי ברצוץ? היסוד מחלוק, היסוד עבודתורי, היא לא נגיד שם, אבל זה גם מי שרייבד צודק. מי החליט את זה? הפוסקים. אבל התפיסת העולם הבסיסית שם, תפיסת העולם דיאלקטית. אתה יודע, יש אמת פה, ויש אמת גם שם. עכשיו, זה בעומק תפיסתו, הנקודה שקיימת. יש אמת פה, יש גם אמת שם, כי העולם בנוי בצורה כזאת. הוא תרגם את זה בלמדנות, אבל האמת, אז בכלל טוב, בעצם עוסק ב... כמו בצד המשפטי של העניין. אז אני חושב שכבר עושה זה גם פילוסופיה בצורה כזו. אבל זה באיזשהו מקום, יש הרבה... כאילו, מה שהנכד עשה בעצם היה גלום כבר בתורת הסבא בעצם.
הוא לא
רצה
להגיע
לפסיקת
הלכה או לא יכל להגיע לפסיקת הלכה?
ברמה... אני אומר, ברמה אישית הוא גם לא... הוא גם לא אדם החלטי. כשרב חיים היה הרב של בריסק, תוך שבוע הוא שלח לברק אחד מתלמידיו הקרובים שיבוא ויהיה דיין אצלו בעיר. הדיין פסק את כל השאלה הלכה למעשה. הוא לא... הוא לא אהב פסיקה, שוב, המזור שלו פסק שום דבר, דוסים הוא פומד, היו כמה עמדות הלכתיות, לא משמעותיות, אבל הוא לא אהב פסיקה, לא, הסופר שפעם סיפור סיפור, שכך, זה קטע ראשון מגרח על השעס, אחר כך הפך להיות, שמישהו תפס לו בחיים בדרך בית כנסת ביום ראשון בבוקר, שאל אותו, תמו בלילה שכחתי להתפלל ערבית, מתי אמרת חלונתנו? בתפילה הראשון, כאילו בראשונה, או בשנייה, כי הוא היה מושפט השלומים. אז אמר לו רב חיים, כן, הוא אמר לו, בשנייה כמובן, לא, 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 בראשונה, תשאל את הדיין, כמובן, מובלה בסיפור גם, שזה גם יערב שהכניס את הזמן קריאת שמע, והוא כדרכו מהר, הספיק את הזמן קריאת שמע בזמן, כי הוא כנראה כאן תמיד ככה הגיע עם אנשים בחוץ לסור זמן קריאת שמע. אחרי התפילה, אז הוא שלח אותו לדיין, בא דיין, אמר לו, כמובן בשנייה, כי הראשונה היא שחרית, השנייה היא ערבית. אז בא דיין רב חיים אחרי התפילה, אומרת, שאל אותו, מה הולך פה? מה אתה מתלבט כל כך? רב חיים אמר לו, התלבטתי אם זה דין בתפילת ערבית, או שזה דין בתפילה הראשונה אחרי צאת שבת. ואז היות שבמקרה הזה שחרית היא באה לפני ערבית, והיא ראשונה אחרי צאת שבת. אז זה נמצא, זה הקטע שם בספנסל, ונדמה לי ששאר גם ציטט אשר בקילי הגיעו בשולחן ערוך, יש אותו ספק. עכשיו, אז לכן זה לא רק שהוא מת, אלא גם באמת היה לו, פשוט שיצאים אותו מטבע, זה גם, אולי זה גם, אני מדבר פה בפסיכולוגיה שלנו, אני מדבר כרגע על הגישה הלימודית וכו'. אוקיי, עכשיו בואו נחזור איך הגענו כל זה. העולם הישיבתי, בתחילת המאה ה-20, אז ככה. אז מצד אחד, תפיסת הלימודית הזאת, היא בעצם פתחה פתח, מה בעצם אומרת במה ההלכתית פילוסופית, שיהיה אלו ואלו. כי אם צריך איזה כותרת, זה בעצם תפיסה שאלו ואלו. עכשיו, אם אלו ואלו, אלו ואלו תמיד, מה יחייב בשלב הבא? יחייב מנגנון הכרעה. כי אלו ואלו זה מאוד יפה בשיעור כללי. צריך לדעת אחרי זה מה לעשות, מה לעשות אחרי זה במטבח. אז הדרך הלימוד שהתפתחה, כשדרך הלימוד, גם העיונית, אמרה שיש צודק ויש לא צודק, יש משכנע את רמב״ם. כשאגב היה משוכנע שהוא יכול להוכיח אם הרמב״ם צודק או זה הוא לא צודק. אז ההלכה המעשה היה כבר אחרי זה תוצר לבד. זה לא שאני צריך לפסוק. הוא פשוט בשיעור כללי שלו הוכיח שאחד צודק ושהיא לא צודק. ממילא ההלכה למעשה זה כמו איזשהו פירות המושרים, כאילו. זה כבר מאליו אמור לקרות. אבל כשבאים לבש בשיעור כללי ואומרים, יש גישה כזאת וזה הגיון פנימי שלה, ויש גישה כזאת הגיון פנימי שלה. בכל צריך איזה מערכת שתכריע. אז עכשיו מזה נולד, עכשיו בואו אומרת, עכשיו זה מוקי אחד, מוקי בשני, זה שדרך הלימוד, הלימוד במאה ה-19, קצת במאה ה-18, במאה ה-19, והפך להיות מסביב לגמרא, ולא מסביב לראשונים. או לתור שולחן ערוך. דרך הלימוד בעולמות, אפשר גם היום להסתכל על זה, דרך הלימוד הלא ליטאי, הוא לומדים תור שולחן ערוך. שהיום, רוב הישיבות בעצם אימצו את המודל הליטאי במה זו אחרת, אבל בעולם הספרדי, או ההונגרי, פולני וכדומה, הלימוד הקלאסי היה תור שולחן ערוך, לא היה גמרא. כמובן, אתה לומד תור שולחן ערוך, אתה פותח את הגמרא, אחר כך לא יודע מה הגמרא אומר, אם אתה לומד כהוגן. אבל מבחינת הטקסט, כאילו באת לבית המדרש, לא יגמר, באת עם תור שולחן ערוך, כמו בכל ההלכה, כאילו. עכשיו, הדרך הלימוד מבלוש ואילך, יש גם ניצנים קודם, הלימוד גמרא. אוקיי, עכשיו מה קורה? מה קורה עם כל זה? אז מה שקורה, כשמפתחת, מה שאני קורא פסיקה ישיבתית. פסיקה ישיבתית בעצם אומרת, אפשר לפסוק מהגמרא. למה? כי הגמרא היא בעצם חומר לימוד הבסיסי שלנו. זאת אומרת, אתה פוסק מהגמרא, או מפרשני הגמרא. נקודת המוצא שלך היא פה לא התורה שולחן ערוך, או ספרות הפרשנית מסביבה, או נושא הכלים, מה שנקרא. אלא, חומר הלימוד זה בעצם הגמרא, או, שמסביר אותה, תוספות, רמב"ן, וכן הלאה. אז לכן, עכשיו, אם נוסיף לזה, אז מצד אחד נגדיר את חומר הלימוד, הגמרא, או פרשניה, בעברית פשוטה יותר ראשונים, ומצד שני נבוא עם תפיסה שאומרת ששתי הדעות לגיטימיות. אז עכשיו נחזור לנציב, שאת הדעת מול האש, או מה אישה פתוחה, מה אישה סגורה, אתה פתאום פרץ את הגבולות. כי, וזה מה שמעת כאן לפני שלושה בשבועות, מי שזוכר, שיש תפיסה אחת, שבעולם הישיבות, אז יש תפיסה שבוא נחמיר כשתת רבינותם. פסקנו כבר את המחלוקת הזאת. אם אתה חושב שהשעות הן פתוחות, ואתה מסתובב מסביב לגמרא והראשונים, והשאלות הן פתוחות, כי יש היגיון לפה, היגיון לפה, בעצם אתה תצא לחשוב שדעות ראשונים. אז לכן יש מרת, עכשיו יצא בריסקאים, זה הפך להיות מאוד בולט, כי באמת הם באמת לא רוצו להכריע. אבל כשאתה רוצה להכריע, אז הכל נשאר בגדר אפשרויות. אבל, וזה מה שדיברנו אז על הרמה, לעומת, דיברנו על זה, נכון, הרמה לעומת תפיסת השולחן ערוך. אבל אם אתה תאמר מראש, חום הלימוד שלי זה השולחן ערוך וצפונה, וכל מה שבקודם לא מעניין, אז מה יש הפתוחה? אך ורק שאלות מאוחרות יותר. לחילופין, אם אתה תאמר שחום הלימוד שלי זה מהגמרא, ואני חותך את זה, ויש צודק, יש לא צודק, אבל בסדר, אז יש, בבין המקרים אנחנו פשוט יודעים איך לפסוק. אז אבל כשאתה מחבר, מצליב, את שתי הנחות העבודה האלו, דהיינו מחד, תפיסה שכל אפשרויות הן לגיטימיות, תפיסה שנייה, שבעצם אנחנו בודקים מהראשונים והלאה, אז אתה מקבל פסיקה שיש בה הרבה מאוד פתוח. עכשיו, אני אביא לך דוגמה עכשיו, זה מה שקרה אצל הבריסקאים במידה לא קטנה. בא חזון איש, עכשיו, השגת הריה הוא, טוב, בא חזון איש. מה זה חזון איש? הוא אומר, הניף את הדגל אנטי בריסק. אבל זה 50% נכון. זאת אומרת, הוא מבחינת תפיסתו, הוא חשב אפשר לחתוך, ימינה או שמאלה. יש צודק, יש לא צודק. וזה משהו שכל הזמן, נגיד, גדלותו הוא בהחלטיות, בהמון המון דברים. הוא החלטי בצורה מפחידה לפעמים. תתראו את נושא השיעורים, למשל. הוא היה מוכן, אסוף משהו משוכנע, לצאת נגד מאות שנים של, כמו שכולם יצא נהג. בנושא השיעורים. או מי שמכיר את הסיפור של קו התאריך בזמן אחת המשניה, היה ויכוח בינו לבין הרבנות, בין הרצוג ואחרים, בעצם בינו לבין שח מארץ ישראל, אפשר לומר, בעברית פשוטה יותר. האם לנהוג שם ביפן, האם לנהוג יום כיפור, יום עובדים, יום חמישי? לדעת כל חברי יצר חוץ ממנו, היה צריך לצום ברביעי. לדעתו, היה צריך לצום בחמישי. כינסו את אספת רבנים, החליטו שם כעמדת הרוב, ובכל זאת פסקו לחומרה ביום השני לכל הכל שיעורים. פחות פחות מכל שיעור. בחזוליש, שלא השתתף, משך נציג, אבל ואחרי זה הוא שר מברק, תעשו את מה שאני חושב. יחיו באובי וצאו בחמישי והתחושו לכלום. זה המדבר שהוא שלח. והייתה בו החלטיות אדירה.
אתה דבר את הסיפור
שמעת מראה עם הרבי יושב... זה רק שאלה של נשיא, אבל... הוא היה סוגו חטא. בצורות... מאוד... מאוד מרחיקות ללכת. כאילו, אנטיתזה בדיוק גם חיים, מבחינה הזאת. ברוב המקרים. עכשיו, אז הפסיקה שלי מהגמרא, אבל היא החלטית. לעומת זאת, מי שהוא לא החלטי, הוא פוסק מאוחר יותר, אז כן. אז לכן, אם החזור פעם, מה שדיברנו פעם קודמת, מה פתוח, מה סגור, אם אתה לא משוכנע איזה ראשון צודק, או אתה, זה כמו אומר שכל הראשונים, יש היגיון לדבריהם, אז יהיו יותר דברים פתוחים. כמובן שכל אחד חייב באיזשהו מקום, אי אפשר לנסות, חייבים באיזשהו מקום לבוא ולסגור במה מסוימת. אז לכן, בסדר, עכשיו כל הזמן נחלקה לסגור. עכשיו נחזור לנציב, אז מה שכותב זה כך, יש אש ויש דעת. אז עכשיו בוא ניקח לך דוגמה בזמננו. אז מי איך היום יש ויכוח, יש היום כל מיני ויכוחים הלכתיים, מעניינים ברומו של עולם, עד עניינים יחסית טריוויאליים, כן? החל מי, אני יודע מה, מעמדם של יהודי אתיופיה, או לא יהודי אתיופיה, תלוי מה עמדתך בנושא, שזו שאלה, או האם אפשר לגייר בקרב מצוות או לא, שאין אילו שעוד יסוד, ובין, האם אפשר לפתוח, קבוצת, אומרת, האם אפשר לפתוח, קבוצת, אומרת, פקק של בקבוק בשבת. שלא הייתי מזזל בזה, ההנחה בנויה בדיוק מאלפי פרטים כאלו. אבל אני יכול לראות לכם מחלוקות בנושא הראשון, כי שם עבד יוסף יש למדה, בנושא הראשון יש למדה א', ולגדולים אחרים יש למדה ב', שם גם הבקבוקים מאוד את אותו דבר. בימינו, אז אני יכול לומר, איך צריכים להתנהל בימינו? הם צריכים להתנהל מתוך הנחה שהשעות האלו פתוחות. וזו, או מה שנציג כבר פה אש. זה אומר התנהלות מסוימת. זה אומר שאתה, או אתה חושש בדורייתא לחומרא, בדרבנן לכולא. או אתה מחליט שהוא הרב שלך והוא אמר את דעתך שלך. או אתה צריך לקבל בו איזושהי החלטה. יש דרכי התנהלות שהוא לא מדבר על זה, ואנחנו נעשה את זה כרגע. בשעות פתוחות איך מתנהלים. שכמו זה יכול להיות מנהג המקום, זה יכול להיות מרד אטרה, זה יכול להיות לחשוש לחומרה בדורייתא, לכולם בדרבנן, זה יכול להיות רוב, יש כל מיני דרכים איך מנהלים שם פתוחות. אבל השעות הן פתוחות. לעומת, אז למשל, בשעת הדחק, כשבשעת הדחק, אז אתה גם יכול להסתמך על הדעה הקיימת. אז מי שבא ויגיד לי, מה צריך לעשות אם לפתוח בקבוק בשבת, אם פקק סגירה. אז רגיד לו, לך תחילה או תחמיר. ויגיד לי, זה עושה לי בבית, זה עושה לי בעיית של שלום בית עם ההורים. רגיד לו, אז אם ככה, אם אתה חושב משלום בית, אז תסמוך על המקילים. או אתה עושה בשינוי, ניתן פה לסמוך בשנתך כאלה מקילים. מישהו שאל אותי לא מזמן פה שאלה ביכולת נידע. זה שאלה מאוד ככה, מאוד מאוד 50-50, יש מה. יש פחות או 50% מהפוסקים מכירים, 50% מחמירים, וזו שאלה מאוד... אמרתי לו, אני חושב שאתה תתחיל לראות להחמיר, אלא אם כן, זה עושה לך בעיות של שלום בעלי. לא, זה לא עושה לי בעיות, רק אשתי מאוד כועסת עליי, משהו כזה. אז אמרתי, אז תקל. אז בקיצור, אז מה אני גורם לזה? אמרתי לו שיקל. לא היית גורם לזה, אז היא אמרה לו שראוי להחמיר. עכשיו, זה בשאלה פתוחות, בשאלה סגורה, לא הייתם אמרו על זה. בשאלה סגורה, אז לא זה מותר או זה אסור. בשאלות סגורות הן סגורות. עכשיו, אני אקח פה את הטקסט שלו. זה פה בתחילת בית, מי שיש את זה. הוא כמו אבוקה שמוציאה ניצוץ, ועל פי התחברות כוחות המרחיבות נעשה עוד אבוקה ברורה. כן, כאשר היה מחלוקת לראשונה מיהושע, נמנו גמור על העניין שבא לפניהם, נעשה לך ברורה שאין להסתפק עוד בזה, ובדוע באחריו לא חקרו עוד בזה. נקודה, זה נסגר. זה כמו להבדיל, כמו שבין משפט, לא יפתח תקדימים. מה שמקובל וסגור, ומקובל ככה לפסוק, אז לא פותחים את זה לדיון מחודש. אלא זה נשאר נתון, זה מחייב את כולם, וכאן ואילך רק דנים קדימה. עכשיו, נדל כבר לגימל. ונראה, זה כינו מגילת הפיתת עמוד ב', שירה הקדוש ברוך הוא למשה דידוקי סופרים. ובמדרשים איתה, שנגיע למשה משתמיד ותיק עתיד לחדש. איזה מדרש ידוע, מצטרך לכם הירושלמי. כל מה שעתיד ותיק, תמיד, כל מה שעתיד תמיד ותיק לחדש, נאמר לו למשה בסיני. ויש די הרבה פרשנויות, מה בדיוק הכוונה שם. הכוונה המרכזית היא ברורה, שתורה שבעל פה, על הסתעפויותיה ודעותיה השונות, לאורך הדורות, יסודה בסיני. זה לא איזה יסוד קרס של רב זה או אחר משך הדורות, אלא סמכות, תורה שבעל פה, מוקנה לכל אותם דעות. מדוע אני מוקנה? זה כבר הנושא של פרשנויות. עכשיו, הוא אומר ככה, אפשר לומר, דה הכוונה קושיות ופלפולים שאין להם תכלית. לא, זה אפשר להתווכח. אז פה באמת, מפעלו שהנציב, בניגוד לחיים למשל, יבטו הלכה למעשה, הוא כל הזמן מגיש אותה הלכה למעשה בסופו של דבר. אז הוא אומר, לא, לא, כמו שאני תמיד ותיק חדש, לא הכוונה שיעור כלליים או חבורות או סברות, אלא הכוונה למה שאני תמיד ותיק להכריע חידוש דין, שלא יהיה עוד מקום לטעות, הכוונה חושב שהוא מחדש, הלכה למעשה סברה. ומדרש קהלת איתה עתיד להורות, והיינו, כמו שכתבתי, והחיל ירושן מפרק ב' דומי, איש עמוד במגילה, מה שספרים עתידים מחדש, הלכה כאן מגילה, שאין בזה שום ספק. אז אוקיי, הוא אומר, בעצם הוא אומר שככה, שאם קם איזה חכם מחדש דין, יש איזה מימרה, והוא מחדש הלכה למעשה, שזה נאמר משה בסיני, אני אקרא שאני אבוא קצת, וצריך לומר, זה בכל אמצע הגימל, וצריך לומר, בפירוש רש"י, דאף על גב, דעד שלא נחלקו רבי אליעזר וחכמים ולא עמדו למניין, הקלו בשעת הדחק, כיוון שלא היה עוד הלכה זו חתוכה, את כל השעה פתוחה, כמו שלפני כבר בפרושים בשבת. אז בשעה לתך, אתה מכן. כמו אותה שעה שאני יכול להידע. וכך הוא מסכת פרה, והכשירו הוראת שעה להפסד גדול. ויש לומר, דהשת שכבר שנינו דפסול, אחרי שכבר פסקנו הלכה למעשה והפכנו את זה להלכה סגורה, לא מהן הוראת שעה, הוראת שעה הכוונה להורות לפי צורך השעה. כל עוד זה שעה פתוחה, שעתתך כפסד מרובה, מקום חולי, וכן הלאה שלה, כן. ברגע שזה נפסק ונכנס לשולחן ערוך, יש לה ברורה, מה שלא יהיה, אז אי אפשר יותר להקים של הדחק. והשתי נעימה, זה לא מהן עם מחלוקת יחידו הרבה מקדומה, אחר שפסק הלכה שעת הדחק. אוקיי, ו... אוקיי, ו... אוקיי, אז נעשה את זה שם איזשהו דרשה. טוב, זה בעצם המערכת הבסיסית שהוא בונה. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה פה נקודה אחת להדגיש גם את משמעותה. בואו רק המשמעות שלה, גם יש תפיסה למה עשו לחלוק את עוד קודמים. כי למה עשו לראשונים לחלוק את המוראים? למה אסור לאחרונים לחלוק על הראשונים, אם אסור להם? מה? לא, זה בדיוק הפוינט שלי. הביטוי הזה, גדול חומר מניין, בדרך כלל לגבי בתי דין. בתי דין לא יכול, אבל האם הגירה יכול לחלוק על הבית, או עבד בערבה, או עבידי בערבית? התשובה היא לא. עכשיו שאלה מה לא. אז הרמב"ם מנמק את זה בהקדמתו למשנה תורה, בקבלה של עם ישראל. שכל עם ישראל קיבלו, אז זה הופך להיות מחייב. זה הסבר טוב מאוד לגבי הבבלי. הבבלי באמת התקבל על ידי כל עם ישראל, אבל גם מדגיש שזה פיזור גיאוגרפי. זה מסבך את העניין בהמשך. כי אחר כך עם ישראל התפזר, והיו גלויות שונות ותפוצות שונות. אז אפשר, בוא נאמר ככה, אפשר לומר, פחות או יותר, ששולחן ערוך זה גם די נכון. זאת אומרת, אמנם, רבי יוסף קארו חי בארץ ישראל, ובתוך יהדות ספרד, והרמ"א חי בפולין, יהדות אשכנז, ברגע שהרמ"א החליט לא לכתוב חיבור עצמאי, נגיד, בניגוד למהרש"ל, למשל, שכתב חיבור עצמאי, ברגע שהרמ"א החליט לא לכתוב חיבור עצמאי, אלא לעגן את תורת, או פסיקתה ותורתו במסגרת השולחן ערוך, אז בעצם כולם קיבלו את זה. זאת אומרת, ברגע שזה הפך להיות החיבור המרכזי, גם מספרדים וגם מאשכנזים, כי הספרדים מראש, זה נכתב לציבור, כלומר, לציבור שהולך לקבוצת הרי"ב והרמב"ם, והאשכנזים החליטו לאמץ את זה ולא לכתוב חיבור מתחרה, אז בעצם כולם קיבלו. זה קצת בפשטני, אבל בגדול, אפשר גם, אגב, גם, לא רק רוחנית, גם היסטורית. אם הרמ"א לא היה מאמץ לשולחן ערוך, ספק רב מעל את המעמד שהיה לו. זאת אומרת, ברגע שהרמ"א אימץ לשולחן ערוך, אז הופך אותו לתשתית הבסיסית, ואחרי זה הוויכוחים, זה על ה-10% שהוא חולק. על ה-90%, ה-90% שהוא לא חולק, וזה לפחות 90%, זה בפנים. אז זאת אומרת, זאת התפיסתו של הרמב"ם. שקבלה מחייבת. ואז כמו, הגמרא קיבלו כולם, הם שולחן ערוך קיבלו כולם, אז יש מקום לפחות בתור שכן. הרמב"ם עצמו נאמר כנראה שלא. כי הרמב"ם עצמו, כי בסופו של יום, משך הדור לא התקבל, כי כל עם ישראל. כי בעולם האשכנזי, הוא בעצם אף פעם לא התקבל, הוא התקבל, כן, הוא התקבל בדלת האחורית דרך השולחן ערוך. אבל עד השולחן ערוך הוא לא התקבל באשכנזי, וגם בעולם הספרדי לא כבר, כי הרמב"ן הושפע עמוקות עמוקות מתוספות, אז גם הרמב"ן לא בדיוק, הוא בפינה של הרמב"ן ממש. אז העם לא זכה לזה, אפשר לומר, הוא זכה לזה מחירים כמובן, אבל חוץ מתחומים שמוע לך למעשה. קודשים, זרעים, טהרות, שם הוא הופך להיות הפוסק הוא כל עם ישראל, ופחות יותר פוסקים כמו בתחומים האלה, חוץ מישראל. זו אסכולה אחת. אסכולה שהיא מדברת שהם חכמים יותר, ידעת הדורות. מי שקרוב יותר, יכול להיות שפשוט תורת הרבעים היא טובה יותר, חכמה יותר, ממש לא יהיה קרובה יותר למקום, היא תורת האחרונים. יש טלפון שרור של 1,000 שנה בין האמוראים ובין האחרונים, אז נחירות בעצם נניח עכשיו, תפיסה כתוב, מה היא מניחה? שתיאורטית מותר לחלוק, אבל מעשית זה לא עולה בקנה אחד, כי יש שיטת הדורות, כי יש מרחק מנתן התורה וכן הלאה. זו נקודה אפשרית, אבל היא בעייתית. בוא נאמר בצורה פשוטה. אפשר להתווכח מי היה חכם יותר, ממאיר או בנזר, נגיד, או הגרא או שכת אריה. זה קשה מאוד להניח שבנותם או הגרא או הרמב״ם, או רמב״ם, היו פחות גדולים בתורה מאשר אמוראים שהוסקו בש"ס פעם או פעמיים. זאת אומרת, אמוראים יחסית מינורים, יש להם כמה מימון בש"ס. זה לא סביר שבנותם והגרא הם דמויות, והרמב״ם הם דמויות שפשוט העמידו את כל התורה כולה על בסיס איתן וחדש ודמות שפשוט כימות התורה פשוטו כמשמעו. כשאני אשר שהגרמר היה פחות חכם או פחות ידען, כמו איזשהו אמורה יחסית משני. אחרי התפיסה הזאת היא מאוד בעייתית לדבר. אז אם לא הולכים לתפיסה בכיוון כזה, צריכים לחפש באיזשהו מקום, בקבלה, אז רמה מדבר קבלה שם ישראל, אפשר לדבר קבלה ש... אפשר את רן הקבלה לנסח מצוות שונות, אבל הולכים בעצם לכיוון של הקבלה. ואז גם שם הסמכות הקבלה הזאת, מה המקור, מה מקורה, אם הייתה, אז זו פגישה אפשרית. בגישתו של הנציב זה לא זה ולא זה. בעצם, אתה לא אומר את זה, אבל בעצם מה שאומר לי טוב, זה תפיסה איך מערכת משפטית עובדת. מערכת משפטית עובדת, שגם יש לך עבר שוריות בזמנו, וכולם לגיטימיות, אולי כולם יש גם אנשים, יש תנאים או אמורים שסברו ככה, ברגע שמערכת החליטה כך ולא אחרת, אז זה הופך את מחייב, יצא עובדה שקיבלו החלטה. זה בעצם מונח מבסיס התשתית המשפטית. וזה לא חייב דווקא מלחד ההלכה בשום מקום הזה. זה ככה המערכת עובדת. זה הדינק הפנימי של המערכת. אז בעצם, התזה שהוא מציג פה, זה לא הרעיון של דת הדורות, בעצם של היותר חכם, זה כמו הרעיון של הקבלה מעם ישראל. זה התורה עצמה מכתיבה לנו שמה ש... כאילו, ברגע שאתה אומרת אחרי הדין להטות, ואומרת פתוח של ירוחה, ושבית דין סוגר דברים, ושאסור לזקן ממורי לחלוק, אז יש זקן ממורי מול בית הדין, כל הדין הפורמליים שלו, אבל יש סמכות בית הדין הגדול לא לימים הפרטיים, אבל סמכות בית הדין הגדול, לדינים שהוסכמו והתקבלו, זה מעין בית הדין הגדול. זה מאופי המערכת שהיא תעבוד ככה. ולכן, זה העולה בעצם מתוך תפיסתו, שהדברים פשוט מחויבים, וזה מעצם הגדרתם ככזו. ואז, יש פה, אם כן, לא רק תיאור התהליך, יש כאן בעצם תשובה, אומנם סמויה, לשאלה למה עשו לחלוק ולמה דור אחד מחייבת קודמם. התשובה היא כי זה התקבל, הפך להיות נחלת הכלל, או בדמית אחרת זה הפך להיות תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה הפך להיות, או תורה שבעל פה לכן המעשה, זה הפך להיות, לכן המעשה הוא תושק הזה, זה מחייב. אז מה תכף, אם זה שעה קצר, קצר צרה.
אז יש כך שבינתיים שיטה של הצוות שיש השכחה מיוחדת בבית דין הגדול?
אני יודע, למה השכחה מיוחדת?
כי יש השכחה, כאילו, ברמת המדבר, השכחה בפסק דין של הבית דין, נראה שיש...
זה השכחה, באמת זה ככה. אני יש השכחה, מה יש? יש גושפנק. אחרי שבדין מחליט, קדוש ברוך הוא סומך את הדור הזה. זה לא שמד, אחרי שבדים הכי כמובן, מתוך דיון מעמיק ומתוך מוכרבות לאמת ההלכתית ומתוך תחושה של סגל תלמוד תורה ובדבר השם, אחרי שהוא מחליט, הקדוש ברוך הוא זה סומך, זה כל הרעיון של ובשמיים וכו', אז הקדוש ברוך הוא אחר כך אומר, זה מחייב, או של הרמב"ן, הדעת שלהם הוא נותן התורה, שהפרשנות של החכמים הופכת להיות התורה. כן, גם אני מנסח את זה. טוב, עכשיו, בזה הוא גובר את הנקודה הראשונה. במיקד הדל, הוא עובר כבר לתזה חדשה, זאת אומרת, היא די אקטואלית, די רלוונטית, ומעניינת, מעניינת שעצמה, תביעת בשבוע באמת, צריכים במידלת, וזה כבר לוקח לכיוון אחר.